אנחנו בעמוד קע"א, נחזור טיפה אחורה לקע"ע, זה תחילת הקטע, בסדר?
סליחה,
זה עמוד? מה? קע"ע. קע"ע, כן. בקטע השני הוא מה שיש לנו לדעת עוד. פה הרמח"ל מדבר על המערכת של הקבלה. זוכרים? דיברנו על המערכת של ההשפעה, ואחרי זה הרמח"ל עבר למערכת של המקבלים, מה שנקרא מלכות, מה שנקרא החלק שמקבל את ההשפעה. זוכרים, דיברנו על השמיים והארץ, משפיע ומקבל. אז פה אנחנו במערכת של הקבלה. הוא כותב ככה, ומה שיש לנו לדעת עוד, שאף על פי שישראל כבר מוכנים הם מצד עצמם להיות לעבודתו יתברך, וגם הם פועלים בעצמם שלא בהכרח כלל, כמו שבארנו. אז יש לנו מוכנות ואנחנו פועלים בבחירה. אמנם כוח העבודה עצמה אינו ניתן להם אלא מידו יתברך. וזה מה שנתן להם בשעת מתן תורה. ומה שמקיים ומחדש לכל אחד ואחד תמיד. זאת אומרת, את הכוח לעבוד, את הכוח להשפיע, את הכוח שמעשה מצווה שלנו ישפיע בעולמות העליונים, את זה קיבלנו במעמד הר סיני. זה היה שם. ותראי שזהו עניין ההפרש שבין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. כי אדם המצווה יש כוח בידו, מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו התיקונים המצטרכים בבריאה. מה שאינו כן, שאינו מצווה. מי שאינו מצווה לא מסוגל לעשות את התיקונים האלה. הוא ראה לדבר הכהונה שהכהן העובד מתקן כל העולם. לעומת זאת זר שעבד חילל וחייב מיטה, הפוך, הוא קלקל. ולא עוד אלא שהכהן עצמו שעבד בלא בגדים, הרי הוא כזר. כי הכל תלוי בכוח העליון, הור מן הדמלכה, הרשות של המלך, החותם של המלך, שביד המצווה לבדו. אמנם לא ינתן הכוח הזה, אלא למי שהוא מוכן מצד עצמו לקבלו. טוב. אמנם לא ינתן הכוח הזה, אלא למי שהוא מוכן מצד עצמו לקבלו, כי לא ינתן לא לבהמות וגם לא למלאכים, אלא לבני ישראל שכבר הוכנו לזה מתחילה. אז אמרנו, זה בעצם פשט במה שהגמרא אומרת בכמה מקומות. רב חנינה אומר, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. הגמרא מספרת על רב יוסף, רב יוסף היה עיוור. אז רב יוסף אמר שבהתחלה הוא חשב לעשות יום טוב לחכמים, כשהוא שמע שסומה פטור מן המצוות. כאמר, וואה, איזה יופי, פטור מן המצוות, ואני עושה למרות שאני פטור, אז בטח המעלה שלי גדולה הרבה יותר. ואז הוא שמע את מה שרב חנינה אמר, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אז הוא למד שסומה כן חייב במצוות. אמר, עכשיו אני אעשה יום טוב בגלל שאני מצווה במצוות. כיוון שאני מצווה, אז גדול המצווה ועושה. אז מה הפירוש? מה פתאום גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? אז הראשונים שואלים את זה. ההיגיון אומר בדיוק הפוך. מי שמצווה ועושה, שאלו כל ילד. כל ילד, אז מי יותר זה, מי יותר נחשב? זה שעשה אחרי שאמא ביקשה ממנו, או זה שעשה לפני שאמא ביקשה ממנו? נכון? אז מה פתאום גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה? אז תוספות כותבים, יש עוד ראשונים, הריטב"א כותב, שברגע שאדם מצווה ועושה, אז יש לו יצר הרע. יש לו יצר הרע, כן, דווקא לא לעשות. כן, אז לגבר על היצר, זה המעלה שלו. אבל הרמח"ל פה כותב משהו, הסבר אחר לגמרי. הסבר אחר לגמרי, בפנימיות. גדול המצווה ועושה, הכוונה היא לא את מי אנחנו מעריכים יותר, מי זה. אלא גדול המצווה ועושה, זאת אומרת, מה כוח הפעולה? מה כוח ההשפעה של מי שמצווה לעומת מי שאינו מצווה? מי שמצווה ועושה, יש לו את הכוח לתקן. יש לו הור מן הדמלכה. מי שאינו מצווה ועושה, אין לו הור מן הדמלכה. אז יכול להיות שבאמת, כן, מבחינת את מי אנחנו מעריכים יותר, אז הייתי אומר מה, מי שלא ציוו אותו והוא בכל אופן עשה, אז זה יותר משקיע יותר. אבל הכוח להשפיע, הכוח לתקן, נמצא בידיים של מי שמצווה ועושה. זה מה שהגמרא מתכוונת להגיד. ברור? כך אומר הרמח"ל. עכשיו, אומר הרמח"ל, אז מה? אז בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להשפיע. את הכוח להשפיע. ופה אנחנו מחלקים את זה לשני שלבים. ותראי, כי זה מה שעשה אדון ברוך הוא לישראל בהר סיני. שהנה לא נתן להם שם התורה כולה במעמד ההוא, בהר סיני. אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. כי אז השלים להם תחילה כל האיתורים והמעלות הראויים לאדם העשוי לעבוד את יוצרו. כן, איתורים מלשון אתרה, מלשון כתר. זה מה שחזל אומרים, שכשעם ישראל אמון נעשה ונשמע, אז באו מלאכי השרת, וקשרו להם כתרים כנגד נעשה וכנגד נשמע. כל הסיפור הזה, הכתרים האלה זה מה שמדבר עליו הרמח"ל כאן. כל המעלות הראויים לאדם העשוי לעבוד את יוצרו, שבתחילה נשפל מעלתו, הוא ירד מהמדרגה שלו להיות עלול ליצר הרע, שהיצר הרע מסוגל לפתות אותו, כמו שבארנו, ואז נמשל כבהמות נדמה, במיוחד כשהאדם הראשון חטא, ובאמת נפל למדרגה של בהמות, ובבואם אל הר סיני, נתן להם האדון ברוך הוא כל היקר, את כל המעלות המגיע להם להשתלם במציאותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו. ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין, מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, קרבנו לפני הר סיני. נכון, אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. איזה מין דבר זה? ובשמע הגענו להר סיני. בשמע הגענו לשם. אז טוב, מכירים את הוורד שכולם אומרים. הוא נכון, הוא נכון. כתוב, ואיחן שם ישראל כנגד ההר. ואשי מביא בשם חז"ל, כאיש אחד בלב אחד, ואיחן, שון יחיד, כל החניות האחרות היו במחלוקת. אז אומרים, נו, בשביל פעם אחת להיות לא במחלוקת, גם זה דיינו, אפילו אולי אנחנו מקבלים את התורה. זה נכון, זה נכון. אבל הרמח"ל אומר, קרבנו לפני הר סיני, פירוש הדבר הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לעבוד אותו, את הכוח להשפיע, את ההוא מנה דמלכה. בסדר? זה מה שקרה בזה שהקדוש ברוך הוא קרב אותנו להר סיני. אחרי זה כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא לא נתן לנו את כל התורה בהר סיני. אלא אחרי זה באוהל מועד, נצטווינו עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות, אבל את הכוח הזה של קרבנו לפני הר סיני, כן, וקרבתנו, ערב טוב. חבד. אנחנו בקוף עין א'. את הכוח הזה של וקרבתנו מלכנו לעבודתך, הכוח הזה אותו קיבלנו במעמד הר סיני. בסדר? זה הנקודה שם. וכך מה שאנו אומרים בכל יום, וקרבתנו לשמך גדול, כן, בברכת אהבה רבה לפני קריאת שמע, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע, באמת באהבה להודות לך ולכידך באהבה. הדבר הזה, זה היה במעמד הר סיני. תסתכלו בטור באור החיים, בהלכות קריאת שמע, כשהטור מסביר את הברכה הזאת, אז הטור כותב שהכוונה היא למעמד הר סיני. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הכוונה היא למעמד הר סיני. אנחנו מדברים על התורה שבכתב. וזה העניין, כי בהר סיני קיבלנו את הקרבה. את הקרבה לקדוש ברוך הוא, וממילא את היכולת להשפיע על הבריאה כולה. והדביקם אליו באהבתו, ואז נתן להם תחילה הכוח לשמור כל מצוותיו, ושמעשיהם בעבודתו יעשו הפרי הטוב המצטרך לתיקון הבריאה, והוא מה שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מה שקיבלנו בהר סיני, משם והלאה נשארו ישראל מובדלים מן העמים, ומאותרים בכוח עליון לשמור כל המצוות, לתקן בהם כל הבריאה כולה, וכמו שבארנו, ומתחדש דבר זה תמיד, שאינו נפסק מישראל, אלא כעניין שנאמר, היום הזה נהיית לעם וגומר, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו מקבל תורה מהר סיני, כי כל השבח הזה מתחדש לישראל דבר יום ביומו ודבר בעיתו. זאת אומרת, השפע הזה שאותו קיבלנו בהר סיני, הקרבה הזאת, זאת קרבה שאנחנו חיים איתה כל יום ויום מחדש. כל יום ויום מחדש. זאת אומרת, אני אמרתי שזה מתחלק לשניים, אני רוצה להסביר. דיברנו על זה קצת בפעם שעברה. אולי בשביל זה נראה רגע בכללים הראשונים, תפתחו בבקשה, בכלל למד. עניין ביאה ראשונה וביאה שנייה. דיברנו על זה, נכון? או שלא? דיברנו על זה, הזכרנו את זה, אני חושב. אתם רואים את זה? בעמוד ר' שעין ת'. עניין ביאה ראשונה וביאה שנייה. אף על פי שהתחתוני, אומר הרמח"ל, יש להם עבודתם שלא בידי שמיים, אך על כל פנים מעשה האדם לא היה כלום לולי הור מנה דמלכה. יש לך את זה? מה? ר' שעין ת'.
ר' עין.
ריש עין תת למטה, כן. בסדר?
כן,
טוב. בסדר, אנחנו לא רוצים. אף על פי שהתחתונים, יש להם עבודתם שלא בידי שמיים. מה קרה זה? מה? יש?
כן.
אוקיי, למטה. אף על פי שהתחתונים, יש להם עבודתם שלא בידי שמיים, אך על כל פנים, מעשה האדם יקלום לולי הורמנה דמלכה, שהוא הנותן לו כוח לעשות חיל, והוא עניין המצווה ועושה. והעושה מה שאינו חייב כלל, נקרא הדיוט. וואו, עכשיו אני מבין ירושלמי. כתוב, הראשונים דנים בזה, לגבי אדם שיושב בסוכה וירדו גשמים. נכון? שאז הוא פטור מן הסוכה. אז הראשונים מביאים את הירושלמי, שאם בכל אופן אדם נשאר בסוכה, אז כל הפטור מן המצווה ועושה הוא נקרא הדיוט. נכון? מכירים? שמעתם עכשיו מזה? תשימו לב לנוסח שלו. העושה מה שאינו חייב כלל נקרא הדיוט. לא הבנתי אף פעם מה זה. מה זה ההדיוט הזה? מה הוא רוצה להגיד פה? מה הוא רוצה להגיד? עכשיו אני מבין את זה טוב. הכוח שלנו לפעול בעולם זה מכיוון שיש לנו את ההורמנה דמלכה. כמו הכהן. הכהן יש לו את הכוח להשפיע על ידי הקורבנות, על ידי העבודה שלו, הקטורת, לא משנה מה. אז יש לו את הכוח להשפיע. מה קורה אם יעשה את אותה עבודה אדם שהוא הדיוט? סתם אדם זר. לא כהן. אין לו כוח להשפיע. הפוך, הוא מקלקל. נכון? אין לו את הרשות של המלך, אין לו את הכוח של המלך לעשות את מה שהכהן אמור לעשות. ממילא, אומר הירושלמי, כל הפטור ממצווה ועושה הוא נקרא הדיוט. אם אתה חייב במצווה, אז אתה מצווה ועושה. אם אתה מצווה ועושה, אז יש לך את הכוח להשפיע. אבל אם אתה פטור ממצווה, כי יורדים גשמים בסוכה, אז מה אתה חושב? מה אתה חושב לעצמך כשאתה יושב פה בסוכה? שמה? אתה עכשיו עושה תיקונים נפלאים בעולמות העליוני בזה שאתה יושב בסוכה? אבל אתה עכשיו אינו מצווה ועושה. אין לך אומן עדי מלכה. אז אתה נקרא אדיוט. בסדר? כמו אדם אדיוט, במקום כהן, אתה אדיוט, אין לך כוח להשפיע. אני חושב שזה הפשט.
זה אולי גם... למה הראשונים אומרים שנשים לא יעשו את מי שאינו מצווה, כמו נשים שפצורות
נכון, שלא יעשו ולא לברך ולא זה, נכון.
אז אותן נשים, בדיוק דבר, אותן נשים שעושות את כל הדברים ואין להם את הכוח הזה, סתם.
כן, אז זהו, אז הרי דווקא פה האשכנזים פוסקים כמו רבנותם ונשים כן מברכות. נכון, שקידשנו אותה וציוונו על נטילת לולב, אתה רואה שמה שייך להגיד וציוונו. אז באמת הספרדים לא מברכים, כי האישה אינה מצווה ועושה במצוות הזה שהזמן גרמן. אני לא יודע, אבל יכול להיות שהטענה של האשכנזים היא כזאת. להגיד שאישה פטורה ממצוות הזה שהזמן גרמה זה נכון, אבל להגיד שבגלל זה אין לה שום מעלה, אין לה שום הורמנה דמלכה, זה לא נכון. זה לא נכון. ולמה? כנראה אישה בכל אופן שייכת בדבר הזה. למה היא שייכת? אולי בגלל שהיא נשואה לבעל. זאת אומרת, אני לא מסתכל, אני אף פעם לא מסתכל על האישה לבד. אני מסתכל על האישה כעל חלק מבעלה, אשתו כגופו. אז כיוון שהבעל שייך בו וציוונו, גם באישה שייך וציוונו. תשאלו אותי מה עם אישה רווקה, אישה גרושה וכו'. שאלה טובה. אבל מה?
לא פלוג.
אני לא יודע, אבל מזה ש... אותם אלה שכן מברכים וציוונו, זאת אומרת שהם טוענים שיש כאן בחינה מסוימת של מצווה ועושה. יש בו בחינה כזאת. אבל זאת שאלה טובה. אני לא יודע, לא ברור לי לגמרי החילוק בין זה לבין מי שיושב בסוכה וירדו גשמים. האמת היא שאפשר למצוא חילוק. הרי הגמרא אומרת שמי שיושב בסוכה וירדו גשמים, אז הרי הוא דומה לעבד שבא לשמש את רבו, ורבו הביא לו קיטון של מים, ורבו שפך לו את זה על הפנים, את הקיטון של המים. כאילו רבו אומר, אני לא רוצה עכשיו שתשמש אותי עכשיו. אז פה יש הבדל, בגלל שבמצב הזה זה אומר הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא לא רוצה עכשיו את הקיום של המצווה. אז אתה מתעקש, אתה רב עם הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, אני רוצה לשמש אותך. אז אולי לכן הוא נקרא אדיוט, מה שאין כאן באישה. אין לי הסבר מספיק ברור לזה.
לא, זה הופך את המצווה למצב הפוך, שאנחנו מקבלים את המצווה כי אנחנו רוצים ולא כקדוש ברוך הוא ציווה.
נכון, אמת.
וזה הטעות פה.
וזה הטעות הגדולה, נכון. אבל ההדגשה של אדיוט זה אין לך את הכוח בכלל. אין לך, אתה לא עושה עם הזה. נכון, אני מסכים. והעושה מה שאינו חייב כלל נקרא אדיוט. והוא הכוח, אומר הרמח"ל, שניתן בכלל לכל ישראל על הר סיני. כלומר, באופן כללי זה ניתן לכל ישראל הר סיני, הוא מתחדש לכל אחד בכל יום ויום וכל עת המצטרך. וזהו, אומר הרמח"ל, ביאה הראשונה העושה כלי, הנותנת כוח לנוקווה לעשות את המגיע לה. שהוא העלאת המים נוקווה מבין. זה, נעזוב כרגע את המושגים האלה. ואחר כך ביאה שנייה שהיא עיקר הזיווג לעשות פרי. מה פירוש? בנישואין, אז יש לנו ביאת מצווה. ואחרי זה יש את הביאות שאחר כך. מה ההבדל בין הביאה הראשונה לבין שאר הביאות שאחר כך? הגמרא אומרת שבדרך כלל, כמעט תמיד, אין האישה מתעברת מביאה ראשונה. היו כמה נשים בודדות, בנות לוט, תמר, שהצליחו לשלוט בעצמם ולהתעבר מביאה ראשונה. אבל באופן עקרוני, אישה לא מתעברת מביאה ראשונה. אז מה המטרה של הביאה הראשונה? המטרה של הביאה הראשונה זה לעשות אותה כלי, להפוך אותה מבתולה לבעולה, ועל זה חז"ל אומרים, מסכת סנהדרין, אמר רב, אין האישה קורטת אלא עם מי שעושה אותה כלי. מה זה אומר לעשות אותה כלי? כלי זאת אומרת שזה מה שמכשיר אותה כדי להתעבר וכדי להוליד ילדים אחר כך. בסדר? אז זה ההבדל בין ביאה ראשונה לבין ביאה שנייה. ביאה הראשונה נותנת לה את הכוח להוליד. והביאה השנייה ואילך, זה הזיווג בעצמו, שמשם ואילך האישה כבר מתעברת ונולדים ילדים. אז יש פה חיבור בין זכר ונקיבה. כשהחיבור הראשון עושה אותה כלי, ונותן לו את הכוח להוליד, והחיבור השני זה לעשות הולדות. אמרנו, כמו שאנחנו רואים באדם הפרטי, אנחנו צריכים להסתכל במערכת הכללית, במערכת של המשפיע הגדול והמקבל הגדול. הזכר הגדול, ריבונו של עולם, והנקבה הגדולה זה כלל ישראל. אז הביאה הראשונה, החיבור הראשון, יום חתונתו, שזה יום מתן תורה, ככה אומרים חז"ל, כן? החיבור הראשון, ביאת המצווה שהייתה אז, זה לעשות כלי, ליצור כלי. ומה זה ליצור כלי? לתת לנו את הכוח לעבוד. והכוח לעבוד זה אותו אומנה דמלכה, זה מה שהפך אותנו למצווה ועושה. אבל זה עדיין לא מספיק. מכאן ואילך יש את הביאה השנייה וכולי. מכאן זה כבר כל החיבור באוהל מועד, החיבור כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות, ואנחנו עושים עוד ועוד דברים. בסדר? זאת המערכת שעליה אנחנו מדברים. עכשיו פה אומר, בואו נחזור בחזרה לעמוד קופאין ב', אומר פה רב חיים פרינלנדר בעיונים ב-47, אומר, בזה נבין היטב את דברי רבותינו זיכרונם לברכה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, לא יהיו בעיניך כדיוטגמה ישנה, דיוטגמה הכוונה היא כמו מכתב ישן, אלא כחדשה שהכל רצים לקראתה, ככה רש"י מביא, כיוון שאנו מקבלים מחדש בכל עת את היכולת ואת הכוח לקיים את התורה. מה זאת אומרת? אף פעם לא הבנתי את זה, למה? מה זה אשר אנוכי מצווך היום? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו אז. תתייחס לזה כאילו שקיבלת את זה היום. מה העניין האמיתי שבזה? מה העניין, חוץ מהעניין הפסיכולוגי, תחשוב כאילו שקיבלת את זה היום. אבל מה באמת יש כאן? התשובה היא, מה שיש פה באמת, זה שכל הזמן אנחנו מחזיקים אצלנו את הכוח הזה של מצווה ועושה. אתם מבינים? כל הזמן אנחנו מחזיקים את הכוח הזה של מצווה ועושה, ועם הכוח הזה כל יום אנחנו פועלים. הכוח הזה נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. וזה לא משהו שפעם קיבלנו אותו וגמרנו. לא, זה ממשיך איתנו עם כל אחד ואחד. כל יהודי ויהודי שנולד בעולם, יש לו את הכוח הזה. הוא מקבל את הכוח הזה כל פעם מחדש. אז זאת אומרת שאם כל הכוח הזה היה רק פעם, וזה לא היה מתחדש, אז מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא היה רלוונטי היום, כי לא היינו יכולים לעשות עם זה כלום. לא היינו יכולים לעשות עם זה. אבל בגלל שהבסיס הזה, זה שאנחנו כלי, הביאה הראשונה, בגלל שזה מלווה אותנו כל הזמן, וכל אחד מאיתנו הוא בדרגה של מצווה ועושה ויכול להשפיע, אז זה באמת משהו שמלווה אותנו כל יום ויום. אז מהבחינה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, נכון? אשר אנוכי מצווך היום, כי אם לא היה לך היום את הכוח של מצווה ועושה, אז זה לא היה שווה שום דבר. ברור? יש? אוקיי. טוב. ונבאר אתה מציאות השותפות שהזכרנו בין הצדיקים והקדוש ברוך הוא בתיקון הבריאה. ומוישה, בסדר? ברור? יש? טוב. ונבאר אתה מציאות השותפות שהזכרנו בין הצדיקים והקדוש ברוך הוא בתיקון הבריאה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא ואנחנו, המשפיע והמקבל, ביחד אנחנו מתקנים את הבריאה כולה. זוכרים? דיברנו על 9 ו-1 מול 5 ו-5. נכון? דיברנו על זה פעם שעברה. הייתה? זוכר? לא. לא הייתה? לא הייתה. אתה זוכר. כן, בסדר. נכון, דיברנו על זה, לא משנה. על כל פנים, יש שותפות בתיקון של הבריאה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. וזה, כי הנה המציא האדון ברוך הוא מציאות החושך המוטבע בתחתונים, הנבראים התחתונים, שבו תלוי מציאות הרע, וגם העברתו והחזרתו לטובה, או כמו שבארנו. יש רע, יש חושך, והמטרה היא שבסוף הרע הזה יסתלק מן העולם ויהפך לטוב. והנה הוא יתברך שמו משפיע על התחתונים רק כפי הכנתם, לפי המדרגה שבה אנחנו נמצאים. על כן נוגע לצדיקים להיות הם הולכים ומתקנים מעט מעט את הטבע החשוך הזה. שהרי כפי מה שהם יתקנו בה, בטבע הזה, כך ישפיע האדון ברוך הוא השפעות חדשות ומעולות. לערך ההכנה, לפי ערך ההכנה והתיקון הנעשה בטבע התחתונים. על כן, הצדיקים מקריבים לפני אדון ברוך הוא מציאות הכנה חדשה ותיקון חדש בטבע החשוך שזכרנו, והקדוש ברוך הוא יענם בהשפעה מעולה לפי ערך ההכנה ההיא. וראוי לצדיקים להרבות במציאות התחתונים הכנה על הכנה ותיקון על תיקון, ולעומתם ישפיע אדון ברוך הוא השפעה על השפעה בתוספת עילוי על עילוי. מה זאת אומרת? בעצם זה יש פה תהליך שהוא הדדי. תהליך שהוא הדדי. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע לעולם. ככל שהעולם ראוי יותר לקבל יותר, אז הוא יקבל יותר. מאוד פשוט. ככל שהוא ראוי לקבל פחות, אז הוא יקבל פחות. אופה, אני אומר, זה נשמע מאוד מאוד פשוט, מאוד פשטני, מאוד בנאלי. יש פה עוד המון המון מעבר. אבל הבסיס הזה, מה שקשור לעבודה שלנו, כן, יש בפירוש, ככל שהעולם ראוי יותר, אז ככה הוא מקבל יותר שפע. ככל שהוא ראוי פחות, הוא מקבל פחות שפע. מי הוא זה שאחראי על להפוך את העולם לראוי יותר? אנחנו. זה התפקיד שלנו. להפוך את העולם לראוי יותר. על כל מעשה טוב שאנחנו עושים, אנחנו משפיעים בכל העולם כולו. איך מעשה קטן שלי משפיע על כל העולם כולו? כן, כי יש לך רומן הדמרק, אתה מצווה ועושה. אז יש לך כוח להשפיע על הכל. אם גוי יעשה את המעשה הזה, הוא לא יוכל. הוא לא יוכל להשפיע על כל העולם כולו, אבל אם אתה תעשה את זה, אז כן יוכל להשפיע.
הוא מדבר על צדיקים.
מה? ועמך כולם צדיקים, נכון? לא, זה הכוונה. זה הכוונה, אני חושב. צדיקים זאת אומרת אותם אלה שעושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אותם אלה שעושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בזה יש שותפות. הנה, תראה עוד מעט, הוא מדבר על כל עם ישראל כולו. אני עוד מעט. על כל פנים, אז בזה יש לנו שותפות, בגלל שאנחנו מכשירים את העולם, מכינים את העולם כדי לקבל את השפע, והקדוש ברוך הוא זה שמשפיע את השפע. והנה אחר חטאו של אדם, ירד העולם ירידה רבה, וכמו שבארנו, ונסף חיסרון חיסרון במציאות התחתונים. אדם הראשון חטא והעולם ירד וירד וירד. על כן מה שצריך חטא הוא לתקן החסרונות הנוספים תחילה. קודם כל צריך לחסות את המינוס, את האוברדרפט, כן, מה שירדנו. ודבר זה הולך ונעשה עד זמן הגאולה, כי זאת היא הכוונה התכליתית בגלויות, לתקן מה שנתקלקל ולהרוויח מה שחיסרנו כדי להשיג אחר כך הטוב שיבואנו אחר כך, כמו שהיה ראוי לבוא לאדם הראשון אילו לא חטא, וכמו שבארנו לאל. זאת אומרת, לחזור למדרגה של אדם הראשון עוד לפני החטא, לשם אנחנו צריכים קודם לחזור, ובהשתלם עניין זה, כשנגיע לשם, אז נגאל גאולה שלמה. זה מעניין. כל השלב הזה של לחסות את המינוס עד שנגיע לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, זה השלב של הגלויות. ככה כותב הרמח"ל. זה השלב של הגלויות. וברגע שזה נהיה מתוקן, אז נגאל גאולה שלמה. זה מעניין למה דווקא הגלויות הם אלה שאיתם אנחנו מתקנים את זה. באמת גם אדם הראשון, הרי הוא באמת גלה. אדם הראשון, התוצאה של החטא שלו הייתה שהוא גלה, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, נכון? אז אנחנו רואים שגם אצל אדם הראשון זה ככה. הקדוש ברוך הוא גירש אותו משם עד שיהיה תיקון ואז אפשר יהיה לחזור בחזרה לשם. ככה גם אצל עם ישראל, חוטאים ואז גולים מארץ ישראל עד שיהיה תיקון, ואז אפשר יהיה לחזור בחזרה לארץ ישראל. אז זה נושא גדול בפני עצמו. למה דווקא הגלויות הם אלה שמתקנות את זה? מי שרוצה בספר אורות של הרב קוק זצ"ל, ממש בהתחלה, בפסקה ג', ממש בהתחלה, שם הוא מסביר את העניין הזה. שם הוא מסביר איך הגלות היא זאת שמתקנת את את העניין הזה. אבל בכל אופן, נגיד את זה אולי בצורה הכי פשוטה. אדם הראשון הסתלק מגן עדן כי הוא לא היה בדרגה שמתאימה לגן עדן. הוא פשוט לא בדרגה. זוכרים, דיברנו על זה. העולם הפיזי בגן עדן, הגוף בגן עדן, היה במדרגה של הנשמה שלנו היום. בסדר? אז היו שם עצים ופירות והכל. אבל זה עצים ופירות שמבחינתנו היום זה רוחניות גמורה. אבל אז, לפני החטא, אצל אדם הראשון, זאת הייתה הדרגה של הגוף שלו. באותו רגע שאדם הראשון חוטא, אז גמרנו, הוא ירד למטה, הוא כבר לא בתפיסה בכלל של, של, של מה שנקרא גן עדן. אז זה מה שנקרא גלות. אז אתה יוצא שם. תחזור לשם כשתחזור למדרגה הזאת. אז ככה גם בעולם כולו. בעולם כולו. עם ישראל מתפזר בכל העולם כולו, שהעולם כולו הוא נמוך יותר, זה מקום נמוך יותר מארץ ישראל. כן, נמוך יותר רוחנית, אני מתכוון, עד שיהיה תיקון, ואז אפשר לחזור לחזרה למדרגה הגבוהה. בסדר, זה מה שאנחנו חוזרים היום הביתה, ברוך השם, רואים שזה הולך ומתעקם. אז אומר, ברגע שהעניין הזה ישתלם, אז נגאל גאולה שלמה. ונמצא שאנו צריכים להרחיק הרע מן הגבול שנרחב לו אחר חטא כמו שבארנו. כן, הרע התרחב, כן, הרע פתאום קיבל הרבה הרבה יותר מקום בגלל החטא של אדם הראשון, אז אנחנו צריכים להרחיק את הרע, לצמצם אותו, ולהשיב הטובות שאיבדנו, להחזיר בחזרה את כל הטוב שאיבדנו. וכפי מה שמתחדש תמיד מעניין זה ממעשה הצדיקים בהכנת התחתונים, כך האדון ברוך הוא משפיע להם. זה התפקיד של הצדיקים, להכשיר את העולם. איך? על ידי זה שעוד יותר מכפיפים את הרע, עוד יותר עושים טוב בעולם. זה הדרך. והנה, הקדוש ברוך הוא מחלק מעצם הנהגתו לכנסת ישראל, להיותה שותפת עמו בהשלמת הבריאה, שיהיה הוא יתברך מתקן מצד אחד, והיא מצד אחר, ומיני ומינה, כלומר ממנו, מהקדוש ברוך הוא, ומינה מכנסת ישראל, יסתיים התיקון השלם. ובבחינה זאת אמור זיכרונם לברכה במדרש, יונתי תמתי תאומתי, תאומתי כמו טווינס. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני ואתם תאומים. ומצינו בכתוב, הנה נתחבר ההשפעה והקבלה להשלמת הנמצאות. דרך אגב, לפני שאנחנו ממשיכים פה, זאת הנקודה של הומנה דמלכה. זאת הנקודה של הומנה דמלכה. אמרנו, גדול המצווה ועושה. למה? כי יש לו יכולת לתקן. נכון? יש לו יכולת לתקן, יש לו יכולת להשפיע. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להשפיע? כי זה התפקיד שלנו. זה התפקיד שלנו, אנחנו שותפים יחד איתו, שווה בשווה, תאומתי. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח להשפיע, נותן לנו את הכוח לעשות תולדות. בסדר? אז זה מה שכתוב במדרש. עכשיו אומר הרמח"ל, ומצינו בכתוב, עניין התחבר ההשפעה והקבלה להשלמת הנמצאות. שאמר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחד. עכשיו הוא מסביר את הפסוק. שהשמיים משפיעים, והארץ מקבלת, ואף על פי כן שניהם שקולים זה כזה, למה? מצד השתלם המציאות מבין שניהם. מה הכוונה? איך כתוב בפסוק? אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. ימיני, איזה יד זאת? איזה יד זה ימין? ימין. ידי מה זה? סליחה על הזה, השעה מאוחרת. כן? ידי מה זה? יד שמאל, נכון? יד שמאל. איפה אנחנו רואים שיד סתם זה יד שמאל?
כשאתה מלאות על ידיך.
מה? נכון? נכון? כשאתה מלאות על ידיך, והכוונה היא ליד הקהה, יד שמאל. נכון? אז ימיני, יד ימין, טיפחה שמיים. כן, שמיים זה המערכת המשפיעה. וידי יסדה ארץ. ארץ זה המערכת המקבלת. כן? אומר הפסוק, קורא אני עליהם יעמדו יחד. זאת אומרת, למרות שהמשפיע, השמיים, הם הרבה יותר משמעותיים מהארץ, קורא אני עליהם יעמדו יחד. לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. אז זה מה שאומר פה. על כן אמרו במדרש הנ"ל, ואף על פי כן לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. ואומנם יחס ענייני ההשפעה לימין, לפי שהיא השולטת, והצורך והקבלה לשמאל, שהיא השפלה מן הימין. לכן יד ימין היא כנגד ההשפעה, יד ימין זה החסד, יד שמאל זה הצמצום, הדין, הגבורה, היא שייכת לארץ, שהיא זאת שמקבלת. אוקיי? אמרתי לכם, אני חושב, יש שני מורים בדרך ל... כשהם באים מבית שמש, זה בדרך לכיוון צומת נחשון. תעוז ותרום, נכון? תעוז ותרום. עכשיו, הייתה לי שאלה, כשנתנו את השמות למושבים האלה, עם הפנים לאיפה נתנו את זה? עם הפנים לירושלים או עם הפנים לכיוון ההפוך? ואני חושב שמהפסוק אפשר לדעת שזה היה עם הפנים לירושלים. בגלל שבפסוק כתוב, תעוז ידך, תרום ימיניך. עכשיו, אם אתה עומד עם הפנים לכיוון ירושלים, מצומת נחשון לכיוון ירושלים, אז תעוז נמצא מצד שמאל ותרום נמצא מצד ימין. אם אתה עומד לכיוון ההפוך, אז זה הפוך. אז זה הנקודה. זה מאוד מסתבר שכשהם נתנו את השמות למושבים, אז הם עומדו עם הפנים לכיוון ירושלים וככה נתנו את השמות. בסדר? על כל פנים, זה היחס שבין ימין לבין יד, שזה יד שמאל. אבל ההנהגה היא שווה בין שניהם. והנה כבר שמעת. כבר. והנה שמעת כבר, איך כל ענייני התחתונים תלויים הם במאמר. כן, במאמרו של הקדוש ברוך הוא. גם מערכת הקבלה, הכל זה מכוח מאמרו יתברך. ועל כן, שורש כל העניינים האלה הוא מציאות כוח עליון, המחזיקם בכל מצביהם. גם אנחנו כולנו תלויים במאמר. וענייני הכוח הזה משתווים ומתייחסים עם ענייני השפעותיו יתברך בכל צוריהם. וכמו שבארתי לך למעלה בביאור הפסוק, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כי מיני השפעות הם שבהם ישוער הקירוב והריחוק בין ישראל לאביהם שבשמיים, ולפי התייחס והשתוות כוח התחתונים עם מיני השפעותיו יתברך, יתחלף מצב התחתונים בכל ענייניהם שכבר הודעתיך, איך כולם קשר אחד, ענפי נוף אחד בלבד. מה זאת אומרת? הכוונה היא שדיברנו על מערכת ההשפעה, דיברנו על מערכת הקבלה, ושניהם תלויים אחד בשני. בסדר? לפי דרכי ההשפעה, ככה גם מערכת הקבלה. לפי מערכת הקבלה, כך גם מערכת ההשפעה. יש פה יחס של הדדיות. זוגיות, בקיצור. זוגיות, כמו בעל ואישה, שכל אחד משפיע על השני, אז ככה גם אצלנו. הקדוש ברוך הוא ודאי משפיע עלינו, וגם אנחנו משפיעים כביכול עליו, על דרך ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. בסדר? עד כאן הדברים ברורים? יופי. נקרא את הסיכום ב-433. לסיכום, יש להבדיל בין שלושה דברים המקבילים זה לזה. א', השפעותיו יתברך אל המקבלים, שנשפעות על ידי הנהגותיו השונות, הכלולות בתשע ספירות. ב', ההשפעה שהיא שורש המקבלים, זה מה שנקרא ספירת המלכות, בסדר? וג', המקבלים עצמם, דהיינו הנבראים אשר עיקרם עם ישראל. לעומת כל מיני קירוב וריחוק מצד השפעותיו יתברך, זאת כנגד קירוב וריחוק בהשפעה של הקדוש ברוך הוא, יש אפשרויות קבלה או מניעת קבלה בשורש המקבלים. כל מעשה טוב מצד הנבראים מכשיר את הבחינה המקבילה בשורש המקבלים, שתוכל לקבל עבורם את ההשפעה המקבילה שבהשפעותיו יתברך. מעשה טוב שהמקבלים עושים, מעשה טוב שאנחנו עושים, כן? מכשיר את מידת המלכות לקבל את השפע. כן? זה נותן לשורש שלנו את היכולת לקבל יותר שפע. ברור? בסדר? כי כולם קשר אחד, ענפי נוף אחד, שלושה הדברים האלה מסודרים במקביל זה לעומת זה. טוב. קוף נונטט, אמר הנשמה, ודאי טעם אתם מסתבר הוא זה, שבמהות התחתונים המתחלף עם מצב למצב, יהיו דברים בגו, כן? זאת אומרת שיש פה, זה שהמצבים שלנו מתחלפים, זה לא סתם, יש דברים בגו, זאת אומרת יש סיבה, there's a reason, והיינו איזה מקור שמתחלף, שלפי שנותו את טעמו, לפי מה שמשתנה צורת ההשפעה, ישתנו התולדות הנראות בתחתונים, והשתווה התחלפו להתחלף מיני ההשפעה. קיצור, זה חזרה על מה שראינו קודם. אמרנו כבר שכשהנשמה אומרת את מה שהיא אומרת, זה הפסקה. זה כדי לנוח לקראת הקטע הבא. בסדר? אז הוא רק חוזר על מה שהוא אמר קודם. אמר השכל, עוד יש לנו מקום הבחנה במה שבין הכוח הזה לתחתונים עצמם. פירוש. כי הנה האדם בנוי מגוף ונשמה. וידענו שכל תנועות הגוף נולדות מן הנשמה. אמנם יש לנו לדעת גם כן איך מתיישבת הנשמה בגוף עצמו, ואיך פועלת בו להוליד התנועות ההם בגוף. כך יש לנו עוד לדעת ענייני הכוח של התחתונים עם התחתונים עצמם. מה זאת אומרת? אנחנו עד עכשיו דיברנו על שני דברים. שמתם לב שבסיכום קראנו על שלושה דברים, נכון? זה מוזר. איפה נכנס הדבר השלישי? הדבר השלישי נכנס פה. זה הדבר השלישי. זאת אומרת ככה. כדי להדגים את זה, אז נראה את זה באדם הפרטי, נראה את זה אצלנו. אנחנו מורכבים מנשמה ומגוף. אז בעצם זה משני דברים. אבל יש עוד דבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו גם כן. והוא החיבור שבין הנשמה לגוף. אותו דבר שקושר בין הנשמה לבין הגוף. זוכרים, פעם דיברנו על ראשי תיבות אנך, אורות, ניצוצים וכלים. זוכרים? אורות, ניצוצים וכלים. עוד לא הייתם, אז לא הייתם. אורות, ניצוצים וכלים. זה בעצם שלושת הבחינות האלה. אורות זה החלק שהוא הרוחני כשלעצמו. הכלים זה החלק שהוא הגופני כשלעצמו. והניצוצים זה בעצם החיבור. החיבור שבין שני החלקים האלה. יש לנו נשמה ויש לנו גוף. אבל יש איזשהו משהו שקושר ביניהם. על זה איזה ברכה נתקנה על, על, על החלק הזה? ברכה מיוחדת על החלק הזה? יודעים? לא יודעים? ברכה מאוד מפורסמת.
שרי
יצר. שרי יצר, נכון. ברוך אתה השם, רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. מה זה הוא מפליא לעשות? שקושר. נכון, בדיוק. הקשר הזה, הקשר הזה, הבחינה השלישית הזאת, זאת הבחינה שהיא פלא. איך שני הדברים האלה עובדים ביחד? אני אוכל אוכל פיזי, והנשמה שלי מקבלת יותר כוח. איך זה עובד? לא יודעים איך זה עובד, נכון? אבל עובדה שזה עובד. אותו הדבר גם במערכת הכללית. אותו הדבר. יש לנו את המערכת שנקראת השפעה, יש לנו את המערכת שנקראת קבלה, כן? כן, אני חושב שאני אומר נכון. יש לנו את מערכת ההשפעה, ויש לנו את מערכת הקבלה, ויש לנו את מה שקושר אותם ביחד. בסדר? מה שקושר אותם ביחד. והמשהו הזה שקושר אותם ביחד, את זה אנחנו צריכים להבין. איך זה עובד? כמו שאנחנו שואלים, איך הנשמה עובדת בתוך הגוף? איך זה עובד? איך הקשר הזה נעשה? ככה אנחנו גם שואלים אותו הדבר. איך ההשפעה פועלת בתוך העולם שלנו? איך זה מתחבר? בסדר? אז הוא אומר ככה. אני מרגיש שיש פה... כאן הוא מדבר, כך יש לנו עוד לדעת ענייני הכוח של התחתונים עם התחתונים עצמם. תראו ב-49, ביונים. לאל בתחילת סימן קוף נונחת נקרא הכוח של התחתונים נשמה לנשמה. כי נותן שפע וקיום לנשמות ולבריאה. כנשמה מחיה את הגוף. וזה לשנו בכללים ראשונים. המלכות היא שורש התחתונים. וכל מה שצריך שיהיה בהם צריך שישתרש בה בהתחלה. אמנם יש להבין עוד הדרך איך שמשתים הדברים ממנה עליהם. והיינו כמו הנפש בגוף, כי כל תנועות הגוף התייחסו לנפש. אך עוד יש להבין איך פועלת הנשמה בגוף, איך עומדת בו ואיך מתנועת. אוקיי, כן, בסדר. זאת אומרת שהחיבור הזה, החיבור הזה שבין כל מערכת ההשפעה לבין המערכת שלנו, נעשה על ידי מה שנקרא, על ידי אותו הכוח של התחתונים, כן? על ידי המלכות. אני אקרא לזה, זה בעצם מה, מה שקוראים לו שכינה. זה מה שנקרא שכינה. בסדר? מה זה אומר שכינה? שכינה זה אותה בחינה, אותה דרגה של גילוי של הקדוש ברוך הוא, ששוכן יחד איתנו, שנמצא יחד איתנו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ושכנתי בתוכם. כן, אז כמו שהנשמה שוכנת בתוך הגוף, אז ככה גם השכינה זה מה ששוכן בתוך המערכת שלנו, בתוך המערכת של המקבלים. ואת הנקודה הזאת אנחנו צריכים להבין, כן? איך זה עובד? איך השכינה הזאת עובדת? עכשיו, בספרים הפנימיים, השכינה נקראת מלכות. השכינה נקראת מלכות. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא כביכול שוכן בתוכנו, אז זה כמו מלך ששוכן בתוך העם שלו. זה הבחינה שנקראת מלכות. אז את זה אנחנו רוצים לנסות להבין, וזה מה שעכשיו הוא יגיד כאן, הבחינה שמקשרת. ועוד יהיה עניין עמוק בזה. כמעט נגמר, נראה רק ממש את ההתחלה. ועוד יהיה עניין עמוק בזה, והוא, כי הכבוד העליון הוא השורה בכל מקום. והוא המחיה את כל הנמצאות, ועיד הכתוב בנחמיה, ואתה מחיה את כולם. ועל כן נאמר מלוא כל הארץ כבודו. ואומנם האבונות של בני אדם מרחיקים הכבוד מן התחתונים, והוא עניין שנאמר כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, ולהפך, הזכויות משכינים הכבוד בתחתונים, והוא עניין ושכנתי בתוכם, והנה הכבוד עצמו מתעלה ומתרומם ביותו שוכן בתחתונים. וכבר אמרו זיכרונם לברכה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לברא לכבודו. ובגלות נאמר והלכו בלא כוח לפני רודב לפי שהכוח העליון רחוק מהם, וכעניין שר צילה מעליהם. וביגאל ישראל נאמר וכבוד השם עלייך זרח, ואז הכבוד עצמו יתרומם בזה. פשוט. אנחנו לא מסבירים את זה עכשיו, רק באופן כללי. כל המושג הזה שנקרא שכינה, זה מה שנקרא כבוד. זה מה שנקרא כבוד. כיסא הכבוד, נכון? כל המושג הזה של כבוד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו, זאת הבחינה ששרת בין כל מערכת ההשפעה לבינינו. זה מה שנקרא שכינה, זה מה שנקרא מלכות, זה מה שנקרא כבוד. ואת זה אנחנו צריכים להבין, בגלל שכבוד בשבילנו זה נשמע לא טוב. נכון?
יש בו זה צריך לראות אחרי הכבוד.
מה?
דיברנו על זה.
אז עכשיו אנחנו נחזור עוד פעם ואנחנו נסגור את זה מכיוון אחר. בסדר? בעזרת השם. שכוח.
לפי כמו הרמב"ם,